המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. טרקלין אריסון לעסקים, הפודקאסט של בית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
ברוכים הבאים לעוד פרק של טרקלין אריסון לעסקים, והיום אני מאוד מאוד שמח לארח את הבוגר שלנו, עומר ציגלר. היי עומר.
אהלן, אני מאוד כיף להיות פה.
כיף לארח אותך. בוא נתחיל בקצת היסטוריה. מה למדת ברייכמן?
זה מצחיק אותי, כי בדיוק אני חושב על זה, ועברו 20 שנה מאז שהתחלתי כאן.
דור.
אז אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה הולך פה, אני זוכר, זה שלי. כאילו, אני מפה, אבל עברו 20 שנה. אז אני למדתי כאן ברייכמן ב-2005 עד 2008, מנהל עסקים, תואר ראשון.
התמחות?
מימון.
אוקיי, אז תכף נבין כמה זה רלוונטי כן. בשבילך ההתמחות הזאת, אבל למה בחרת מימון?
תמיד הייתי יותר איש של מספרים. מאוד אהבתי את, את התחום של הפייננס, את קצת את הנושא הזה של עסקאות של לאחר מכן, שנים הרבה אחרי התעסקתי בזה. אני פחות הומני, יותר ריאלי.
אוקיי.
יותר אוהב לקבל תשובות כן, לא שחור לבן, מאשר אולי וליד, מספרים בדרך כלל לא טועים.
כן, אז באמת אנחנו מאוד מאוד מחזיקים ההתמחות שלנו במימון, יש לנו את מיטב המרצים והחוקרים פה, באמת אנשים עם שם עולמי, וכבר אז היה, זה התחלנו בעצם מימון ואז התרחבנו להרבה תחומים אחרים. אז סיימת ב-2008, חוויית הלימודים?
הייתה מדהימה.
כן, בדיוק, מה?
תראה, בשבילי, כשחשבתי לאן אני בכלל הולך עם התואר הראשון, היו כל מיני אפשרויות והתלבטויות, ומזלי היו לי ציונים טובים, והייתה לי את הבחירה, והיו לי כמה חברים שלמדו כאן, והם הסבירו לי שלימודים זה מין כזה, אתה יודע, זה מין הסטפינג סטון, זה הבייסיק, ואתה רוצה שתהיה רמה אקדמית טובה, ובאמת הייתה רמה אקדמית מעולה ולמדתי המון, אבל אני לפחות חיפשתי את האקסטרה, מה עוד יכול לקרות פה, והמועדונים, והאנשים שהיו פה, והנטוורק שיצרתי כאן, וכל הפעילויות האקסטרה קוריקולר, כל מיני תוכניות שפתחו לי עיניים לדברים שלא ידעתי שאפילו קיימים, כל מיני תחרויות של לוריאל, ומועדון זל שפותח לך את העיניים לאולי מה יכול להיות ומה יש. כל הדברים
האלה... היית בזל.
לא, הייתי בזל, אבל כשחשבתי לאן אני בכלל רוצה להיות,
הבנתי.
פתאום השוויתי את מה רייכמן יכול להציע כמוסד להיות בו כמה שנים, לעומת, לא יודע, איזושהי אוניברסיטה אחרת, ופשוט זה היה נראה לי כל כך הרבה יותר עמוק מאשר רק הלימודים. בסוף זה גם הוכיח את עצמו. שאלת איך הייתה חוויית הלימודים. בסוף, נדבר על זה בתחות קצת, אבל בסוף אני הכרתי פה את אשתי,
okay.
את החברים הכי טובים שלי, שותפים עסקיים, כך שמבחינתי החוויה הזאת הייתה, אתה יודע, מאוד, מאוד עמוקה.
יש לי איזה משהו, בעיה קטנה עם לוריאל. לוריאל זה לתלמידי התמחות בשיווק.
נכון. אני הייתי קצת מאלה שרוצים לטעום מהכל. בטח שמעת אותי אולי גם מדבר מפעם לפעם עם סטודנטים על זה. אני ג'נרליסט, תמיד הייתי, וכשהייתי בשנה א', ביקשתי מטליה שאז ארגנה את התחרות.
דוקטור טליה רימון.
נכון, דוקטור טליה רימון. אמרתי לה, מה עוד מעניין? מה עוד אני יכול לעשות? כי שנה א' זה מעניין, מה עוד יש? והיא אמרה לי, תשמע, יש את התוכנית הזאת וזה מעניין, אבל זה לא בשבילך, אתה בשנה א', אתה לא יודע כלום. אמרתי לה, מה אכפת לך, תני לי יוזר. ונכנסתי ועשיתי, זה היה כיף. זה פשוט היה ניסיון של עוד משהו, לראות אם אתה טוב בו, אם אתה לא טוב בו, וממשיכים הלאה.
אז אם אני מתכלל את כל זה, רייכמן הוא מקום שמציע לך תפריט טעימות רחב, תתאמו.
חלוטין, וזה תלוי בך. אתה יכול בקלות גם לבוא ב-8 בבוקר, ללכת לא יודע מתי שנגמרים לך השיעורים, ולא לעשות את זה. אני פשוט באתי מראש עם מיינדסט של, וואו, יש פה כל כך הרבה, בוא ננסה.
מעניין אותי לשמוע, כי זה משהו שתמיד יש לי דיאלוג עליו עם סטודנטים, עבדת בזמן לימודיך?
רק בשנה האחרונה. עד אז לא. בשנה האחרונה הייתה לי שוב תוכנית די סדורה למה אני רוצה לעשות כבר. תכנתי לנסוע לארצות הברית, בטח נדבר על זה עוד מעט, אבל כבר התחלתי את ההכנה, את הג'ימאט ואת הדברים האלה. למזלי, אני גם קצת חנון, אז היו לי כבר את כל הציונים ואת המצטייני דיקן כבר מאחוריי. ובשנה השלישית ממש התחלתי לעבוד בעבודה בחברה שייצגה את salesforce.com, זו חברה שנקראה BNL Consulting. שנת 2000, אני לוקח אותך אחורה לשנת 2007 בערך, 2008, on demand, התחיל רק לעלות, אף אחד לא יודע מה זה SaaS, אבל חברת התוכנה salesforce הגיעה לארץ, אנחנו ייצגנו אותה, ואני הייתי עובד הראשון בחברה הזאת, שגדלה וצמחה מאוד.
מדהים. אז זה מעניין מה שאתה אומר. אני תמיד, הסטודנטים אומרים לי, אנחנו נורא חשוב לנו לעבוד וזה, ואני אומר להם, תשמעו, אתם פה לשלוש שנים, אתם תעבדו 30-40 שנה. אני מבין שנה האחרונה לעבוד, אבל שנתיים תהנו מהפרוסס.
אני רוצה להסכים.
לא כולם מסכימים איתי, אבל בסדר, זה מעניין. אוקיי, סיימת ב-2008, ואז מה?
ואז בשלהי המשבר הכלכלי, כי זה מה שעושים, עברתי לארצות הברית. הלכתי ו...
המשבר הפיננסי של 2008-2009.
נכון, ה-Global Financial Crisis. כן. נסעתי ל-University of Michigan, התקבלתי ל-MBA שם.
Ivy League.
כן. אוניברסיטה מעולה. רציתי לבחון גבולות עוד קצת. א', עוד לא היה...
התקבלת ישר אחרי התואר?
כן.
בלי ניסיון פורמלי? כי הרבה פעמים מבקשים ניסיון פורמלי.
אז היה לי ניסיון פורמלי של השנתיים, שזה באמת קצר. אבל חלק מהמזל שהיה לי הוא גם שהחברה שעבדתי בה, הייתי העובד הראשון. תוך שנתיים הגענו לכמעט 50 עובדים, היינו מאוד מוצלחים, היינו גם משויכים או אפיליאטד עם חברה אמריקאית מאוד מצליחה בשם סיילספורס, כמו שאמרתי, וזה מאוד עזר בהקשר הזה. אני חושב שגם בסך הכל היה לי סיפור טוב, גם מבחינת ההצלחה האקדמית, גם בהצלחה המקצועית, ואני חושב שהם אוהבים סיפורים מגוונים באוניברסיטאות האלה.
אוקיי, אז אני רוצה רגע לשאול אותך, כי זה גם נושא שכזה מעניין סטודנטים, שמאוד אוהבים את רייכמן, ואז הם אומרים, טוב, אז אני אעשה גם תואר שני ברייכמן. ובעצם השאלה שלי, למה MBA, מה נותן MBA באוניברסיטת יוקרה אמריקאית? זאת אומרת, מה...
כן.
כי זה גם יקר, בואו, זה לא כן. כזה הבחירה רק, זה עולה...
מה שהוא נותן היום זה לא מה שהוא נתן אז.
אוקיי.
אז קודם כל, כדי לשים את הדברים בפרספקטיבה, 2008 או 2009, כשאני התחלתי שם, ו-2025 הם לא אותם תקופות בכלל. בזמנו, כשאני התחלתי, אם היית רוצה לפרוץ לשוק האמריקאי as any type of professional, בטח ובטח אם היית רוצה לשנות תעשייה, בטח ובטח אם היית רוצה גם לשנות תפקיד, לעשות איזושהי פונקציה אחרת, לא באמת הייתה אלטרנטיבה אחרת, למעבר להתקבל לבית ספר למינהל עסקים טוב, to do well there, ולקוות ש... וההזדמנויות יהיו שם, ואז אתה צריך to capture them. אני לא בטוח שהמשוואה הזאת היא אותה משוואה היום, מכל מיני בחינות. קודם כל, המחירים של הדבר הזה עלו בצורה אקספוננציאלית. גם כשאני הייתי שם זה היה יקר, אבל שילמנו, אני חושב, לא יודע, $40,000 לשנה, אני חושב שזה היום $70,000-$80,000 לשנה. המשכורות לא עלו בצורה כזאת משמעותית.
אז ה-return on investment הוא לא אותו דבר.
בדיוק. דבר שני, שגם קשור ל-return on investment, אלא אם אתה רוצה ללכת לעבוד במקינזי בין BCG של הקונסולטינג, או בוול סטריט, כמו שאני הלכתי לאינבסטמנט בנקינג, ששם באמת יש משנה סדורה של איך להיכנס לסוגים של העבודות האלה. ברוב העבודות היום אני לא חושב שנקודת הכניסה היחידה היא MBA. אתה לא צריך לשלם את הזמן ואת הכסף הזה בהכרח כדי לעשות את זה. ובטח ובטח שאם אתה לוקח long term view על הקריירה שלך בגיל, קרא לזה 28, 9, 30, 32, אתה חייב גם לחשוב על לאן העולם ילך. עם AI, באיזה תפקידים שאולי היום מגייסים להם ב-MBA, יהיו פחות רלוונטיים, פחות ווליאבול לאורך זמן. אז המשוואה מאוד השתנתה. כשאני הייתי, זה היה no-brainer. בטח אם אתה יכול להתקבל ולאוניברסיטה טובה. היום אני לא בטוח.
נגיד מקומו, כאילו דרכים אחרות להגיע לתפקידים האלה שהם לא MBA? ניסיון במקום?
ניסיון, אתה יודע, בחברות ישראליות, בקרנות ישראליות, תקים עסק. היום העולם משתתח בצורה משמעותית. למצוא שותפים, למצוא משקיעים, למצוא רוכשים לעסק שאתה בונה, קונה, מצטרף אליו. דברים מהסוג הזה הם דברים שאני חושב שבעולם החדש, תמיד יהיה corporates, תמיד לקורפרטס האלה יהיה צורך בעובדים. אבל זה יהיו עובדים מסוג אחר, שלא בטוח שההכשרה מסוג האחר הזה, זה הכשרה שאתה מקבל בביזנס סקול. וזה משהו שאתה חייב לקחת בחשבון, אם אתה עכשיו סיימת כבר תואר, התחלת אולי את הקריירה המקצועית שלך, ואתה שוקל לעשות פאוזה של שנתיים, שגם תעלה לך הרבה מאוד כסף.
הבנתי, מעניין. איך הייתה החוויה במישיגן רוס, נכון?
כן.
ביחס לרייכמן, בר השוואה, שונה לגמרי?
היה מדהים, זה שונה. זה, תחשוב על זה כמו מצד אחד הם אוגרים אנשים שהקריטריון לקבלה הוא מאוד מאוד גבוה, אתה צריך לקבל ג'ימאט, שרק לעשות את הג'ימאט, אם מישהו מהשומעים התנסה בזה, רק זה סיוט. ואתה צריך לכתוב אסי, וזה לא יכול להיות איזה אסי, ולא היה איזה AI, שהוא כזה מקושקש. אתה צריך באמת לחשוב על זה, ואתה צריך להבין למה זה מתאים לך. אז יש שם ניסיון אמיתי לאגור בכיתות די קטנות, קבוצה מאוד מגוונת של אנשים שהצליחו, לא, אתה יודע, בקריטריונים מטורפים, אבל הצליחו מאוד במה שהם עשו עד עכשיו, ושמים אותם שוב פעם בקבוצה ביחד, ואומרים, בואו נראה אחד מה אנחנו יכולים ללמד אתכם, שתיים, אתם יכולים ללמוד אחד מהשני, שלוש, איזה כיווני תעסוקה אתם יכולים למצוא מפה, בין אם זה יזמות, קורפרט, או כל דבר אחר. החוויה ברמה האקדמית הייתה גם כן מעולה, המון, ודווקא הייתי אומר, מה שאולי היה שונה, זה שמעבר למרצים מעולים שהיו גם פה, בגלל שיש לך כזה דנסיטי של אנשים שכבר באים עם ניסיון, אז הרבה מהחוויה היא ללמוד מאחרים. ואפילו לא בכיתה, אלא אחרי. זה היה מאוד משמעותי, וגם הקטע החברתי. בכל זאת, הייתי, אני חושב, מהצעירים ביותר שם, הייתי בן 26.
מאוד צעיר.
מאוד צעיר, כן. ונהניתי מחיי קולג'.
כן. לפני ניסויים זה היה?
כן, שכנעתי את קרין, שהייתה בזמנו חברה שלי, אמרתי לה, בוא ניסה, מה אכפת לך? שנה אחרי זה כבר התחתנו.
מעניין. אוקיי, סיימת MBA, ואז מה?
ואז התחלתי את הקריירה שם, זה קצת, אם אני לוקח את הארק שדיברנו עליה, מספרים ומימון מאוד עניינו אותי, כשהגעתי למישיגן, עשיתי המון עבודה עם עצמי, בגלל שאתה מגיע לשם וזה מין כזה קופסת ממתקים, הכל פתוח. אתה רוצה ללכת לקונסולטינג, אתה רוצה ללכת לג'נרל מנג'מנט, אתה רוצה ללכת לספורט, אתה רוצה לפייננס, למה שאתה רוצה, הכל שם, אבל מאוד קל גם לאבד פוקוס. וממש לפני שהלימודים התחילו, עשיתי הרבה עבודה של רגע להבין במה אני יכול להיות טוב, והאם זה בכלל שם וקיים, ולא לא יודע לשחזר את זה אחורה, אבל למרות שהיה המשבר הכלכלי, אני החלטתי שבנקאות השקעות, investment banking, ובהמשך private equity והשקעות, זה הכיוון, הנתיב שאני רוצה לעשות, ופשוט התחלתי להשקיע בלהגיע לשם, והקריירה שלי התחילה ב-investment banking.
אז רגע, בוא נעצור שנייה ונדבר על מה זה investment banking, כי זה תחום שבארץ, אני חושב שהוא פחות מוכר, ואני מכיר מנסיעות שאנחנו נוסעים עם סטודנטים שלנו ב-MBA לניו יורק, ושאנחנו מראים להם הרבה investment banking, because okay. investment banking is in New York. הם כאילו בהתחלה מאבדים פוקוס לגמרי, אז אולי תגיד כמה מילים על מה זה בכלל התחום הזה?
קודם כל, אני אחלוק איתך אנקדוטה קצרה, אני לא היה לי מושג. וכשהגעתי, כולם אמרו, iBanking. וממש בהתחלה, כשהייתי מחפש את זה בגוגל, הייתי כותב, high banking, גבוה. גם אני לא ידעתי מה זה, it's fine. בנקאות השקעות בגדול, זה עולם שמחבר בין קונים, מוכרים, מנפיקים ושוק ההון, מייעצים לחברות, בתחומים שונים, בכל מה שקשור לגיוסי הון, מיזוגים, רכישות, ודברים מהסוג הזה. זה מקצוע סופר מעניין כי הוא fast-paced, הוא deal-oriented, כלומר, אתה לא עובד על זה לרוב, על פרויקטים מאוד מאוד ארוכים, לכל דבר יש פיוז קצר, והוא כנראה הפיוז שהכי חשוב לחברה בהיסטוריה שלה עד אז. כשאתה עובד עם חברה על הנפקה, על מחירה, על גיוס הון, על גיוס חוב, אתה עובד ישירות עם ה-C-Level, ישירות עם הבורד, והאירוע הזה, בין אם הוא יצליח או בין אם לא, הרבה פעמים מכתיב את העתיד של החברה.
כן, ואתה, לא רק אתה, Label Investment Banking is תחום מימון, אבל אני שומע ברקע של מה שאני מדבר, הרבה גם הבנה עסקית ואסטרטגיה. כי...
ברור, לחלוטין. יש בתוך Investment Banking המון ענפים, חלקם הרבה יותר טכניים ופיננסיים, התחום שאני הייתי בו היה נחשב industry coverage, ובתור ה-industry coverage, הלקוח שלך הוא LinkedIn. LinkedIn יכולים להיות צריכים ניתוח פיננסי עמוק של פרויקט שהם עושים, יכול להיות שהם צריכים לגייס הון, יכול להיות שהם רוצים לקנות מישהו, יכול להיות שמישהו הציע לקנות אותם, וכל אחד מהדברים האלה דורשים הבנה די מתוכללת של העסק, של התעשייה, wow. של היקום מסביבם ומה אנשים אחרים חושבים, אז הדבר שאני עשיתי היה יותר באמת הג'נרליסט הזה כ-investment banker שמכסה את העשייה.
וואי, מעניין. אוקיי, ואז אז אמרנו יצאת, investment banking, ונחתת ב?
אז עבדתי שנתיים ב-UBS, בניו יורק, ועברתי משם אחרי שנתיים...
שזה בעצם שוויצרי במקור, נכון?
זה בנק שוויצרי במקור, כן. נכון. ואחרי שנתיים עברתי ל-JP Morgan, בסן פרנסיסקו,
ושם הייתי... ה-Holy Grail, לא?
מבחינתי זה היה. בזמנו, חד וחלק. יש בתוך הפירמידה הזו של investment banking, יש שלושה בנקים שהם by far הכי גדולים ומוצלחים, שזה גולדמן סאקס, מורגן סטנלי וג'י פי מורגן. כל אחד עם אזורי החוזקה שלו, ומבחינתי להגיע לג'י פי מורגן היה פיק אוף דה פיק, ושם ביליתי את רוב הקריירה שלי בסן פרנסיסקו.
מעולם הסרטים אנחנו שומעים שזה חיים של 24/7, אומנם כך?
כן. אני לא יודע איך זה, בוא נגיד ככה, זה גם קצת מגמה שנחלשה עם הזמן, לא ניכנס לדברים שהיו לפני הזמן שלי, אבל אם היית שומע סיפורים של לפני שאני הצטרפתי ושמעתי אותם מאנשים, זה בכלל תוהו ובוהו, אבל אני יכול להגיד שכשאני הצטרפתי והתחלתי, אחד, אתה מצטרף לסביבה סופר תחרותית. שתיים, כלומר, כולם מסביבך הם אנשים שגם היו כנראה בביזנס סקול, גם היו מספיק טובים כדי להיכנס
ל-investment banking,
וגם הם כולם רוצים להיות הכי טובים עכשיו, כי כל הסביבות האלה הן סביבות שבנויות בתור up or out. אם אתה טוב, אתה מקודם, אם אתה לא טוב, אתה לא, you don't stick around, מחליפים אותך. הדבר הנוסף הוא שהדינמיקה של העבודה היא deal-oriented. כלומר, זה לא ש, טוב, יש לי פרויקט עכשיו, נשלים אותו עוד 5 חודשים. יש עכשיו עסקה, והיא תוך שבועיים קורית או לא קורית, ויש המון עבודה שצריכה להיעשות. אז כן,
I had שעות ארוכות?
Plenty of 100 hour week plus.
וואו, זה הרבה.
Plenty of them. כולל שבועות בניו יורק, כשממש רק התחלתי, שבהם גם אתה לא באמת יודע מה אתה עושה. אז אתה כזה, אתה לומד ועושה, לומד ועושה, וזה מין כזה, זה
מתקן את הטעויות תוך כדי
המדינה. בדיוק, וזה די feeds itself, אבל היו לי המון כאלה. אני זוכר שהיה איזה יום אחד שהגעתי לבניין, וזה 3 בבוקר ביום ראשון, שזה weekend שם, והדורמן אמר לי, listen dude, I don't know what you do, but I know I don't want to do it.
יפה. רגע, ואתה ברטרוספקט, זה תקופה טובה או תקופה כזאת זכורה כבאסה?
שילוב, אבל הרבה יותר כדבר טוב.
כי אתה מתאר עבודה קשה.
סופר קשה. סופר קשה, אבל אחד, גיליתי שאני טוב בה. שתיים, גיליתי שגם כישראלי, גם כישראלי בלי רקע כזה, בסדר, למדתי מימון, אבל לא היה לי את הרקע התעסוקתי בזה, והיו אנשים שהיו להם, שאני יכול להיות בטופ של
השפעה האלה. הטופ העולמי בעצם בסוף אין יותר מזה בעולם.
בתחום הזה.
בתחומים האלה, של investment, כן.
בתחום הזה. וואו, כן. והדבר הנוסף הוא, הרגשתי באמת את ההתקדמות המקצועית, האישית שלי, כשהייתי חוזר לאינטראקציה עם אנשים, נגיד, שלמדו איתי בתואר הראשון, בתואר השני.
אז זהו, הזכרת את זה קודם. איך הקשר פתאום?
לאנשים כן. מהתארים השונים.
כן, כן.
אתה יודע, חלק מפשוט חברויות. אתה פשוט יושב ונפגש עם אנשים. חלק, יש להם רעיון ו-they want to run it by you. חלק קופצים לניו יורק ואומרים, בוא נעשה קטשאפ.
ואז אתה מבין את הדלטה.
ואתה פשוט, אתה מתחיל לדבר, ופתאום 2 אחרי, אתה מסתכל אחר. אחורני, ואתה אומר, היי, רגע, עבדתי על עסקאות ב, לא יודע, 5-10 מיליארד דולר עם החברות הכי טובות בעולם. יש לי ניסיון, אם עכשיו תושיב אותי עם בעיית מידול פיננסי מסובכת ככל שתהיה, אני כנראה פותר אותה די טוב ומהר. ואולי זה פשוט נגזרת של כרונולוגית ביליתי הרבה זמן במשרד.
כן, זה מעניין. אבל, תשמע, אני חושב שמשהו, לפחות זה רפלקציה שלי, שלפעמים גם הסטודנטים, אבל גם אחרי זה שאתה יוצא לזה, אתה לא מרגיש הרבה פעמים איך אתה באמת צובר כלים ששמים אותך במקום אחר. זה קצת מה שאתה מתאר. אתה פתאום היית אותו עומר ציגלר, אבל יותר ביוני. כן? כי היה לך פשוט כלים שלמדת, התנסית, אני מניח, נכשלת פה, נכשלת שם, אבל פתאום אתה באיזה רמת ידע לגמרי אחרת מאנשים ש simply did not do that.
חד וחלק. חד וחלק, וזה ממש נהיה לי מורגש. אגב, אתה גם בסביבה, שוב, בגלל שהיא הפנאות, בגלל כל הדינמיקה שתיארתי, אתה גם חייב to integrate לתוך הדבר הזה. אתה חייב להתאמה, לדבר את השפה, להתנהל באותה מהירות. הפרוססינג שלך לא יכול להיות איטי יותר ממישהו אמריקאי. וזה אתגר, אבל זה גם דורש ממך לעלות ברמה, ולחלוטין הרגשתי את זה. אחרי 2-3, כבר התחלתי להרגיש את זה בצורה מאוד משמעותית.
אתה מרגיש, נגיד, שהיה לך איזה חיסרון תחרותי, או בגלל שבאת מרייכמן, בגלל שבאת מישראל?
בטח לא בגלל שבאתי מרייכמן. אני גם לא מרגיש שבגלל שבאתי מישראל, אני אפילו מרגיש טיפה אחרת, אני חושב שאני לא אגיד משהו מפתיע פה. אני חושב שכישראלים, מי מאיתנו שמקיים את האתוס,
חושב אחרת.
חושב אחרת וגם אוהב קצת להכניס את הראש לתוך פרצה. ככה היה לי בוס ב-JP Morgan, ככה הוא היה אומר, אתה רואה פרצה, אתה מכניס את הראש. פרצה זה אומר, יש עסקה שאתה בכלל לא קשור אליה, איך השתחלת לפה? איך הגעת לי לפה בכלל? ואתה יודע, ויכול להיות שיהיה איזה ג'ון אמריקאי כזה, שקצת, אתה יודע, לא נעים לו, ולא הזמינו אותו, ולא אמרו לו, והוא לא חשב, ובעצם הגדרת התפקיד שלו 1, 2, 3, אני כבר בתור אסוסייט, הייתי נוסע לישראל, אסוסייט זה הדרגה שאתה פחות או יותר מתחיל בה, אחרי ה-MBA, הייתי נוסע לישראל ועושה פיצ'ים לחברות. אומר להם, כאילו, אנחנו, JP Morgan, למה אתם לא מדברים איתנו? אולי כשתרצו לגייס כסף, תדברו איתנו. התחלתי ליצור מערכות יחסים עם מנכלים, של לכאורה אנשים אחרים בגיל שלי באותו זמן, ובכלל מי היה עונה להם למייל.
כן.
אבל זה קצת היה, המנטליות הישראלית הזאת, אני חושב שהיא יתרון. כל עוד אתה יכול לעשות, להתאמע ברמה האמריקאית, וברמה הקומרשיאלית של מה צריך לעשות, אני חושב שהישראליות היא נכס ענק.
אני מסכים, אנחנו מביאים סקילסט אחר, שהוא מאוד מובנה בנו, והם לפעמים לא חושבים עליו כן. בכלל. אוקיי, כמה שנים, רגע, אז JP Morgan כמה שנים?
7 שנים. 9 שנים סך הכל בתור investment banker.
וואו.
כן, קצת יותר.
ואז חזרה לארץ.
נכון.
ורום, אומרים בתימנית?
עד היום שואלים אותי ורום, אבל אני אוהב לפעמים לקחת קצת צעד אחורה, ולא יותר מדי להתפלש בתוך העבודה, וקצת לחשוב, אוקיי, now what? חלק מזה נובע מחוסר סבלנות אינהרנטי שיש בי, וחלק מזה נובע באמת מרצון לתהות על מה הולך להיות, ואיפה אני יכול למצב את עצמי. והתחושה שלי הייתה שאחרי שעבדתי עם כל כך הרבה חברות, כבר הייתי head of group בתוך JP Morgan, קודמתי, כלומר העתיד היה די ברור שמה, אבל לא ראיתי את עצמי בהכרח מייעץ. לעסקאות. ראיתי את עצמי דווקא עובר צד לצד שמנהל השקעות, שלוקח את הבץ, שהופך להיות יותר investor operator. ובארצות הברית המציאות היא שהטייפקאסט שלי הוא לא נדיר במיוחד. יש המון אנשים כמוני שעשו את זה, שהגיעו עם רקעים כאלה ואחרים, ובישראל בכלל לא. אז חזרנו לישראל, אני רוצה להגיד רק בגלל אהבת ציון וכל הדברים האלה, זה חלק מזה היה, נולדו לנו 3 ילדים, אבל האמת היא שזה לא...
יש תמיד את הפחד שהם לא יהפכו להיות אמריקאים יותר מדי.
לא היה לנו פחד כזה, הם גם היו קטנים. לא היה לנו פחד כזה. כן אמרנו שאנחנו נעבור חזרה לארץ באיזשהו שלב, אבל זה עוד לא היה השלב הזה. זה היה הרבה יותר בראייה עסקית של מה יכולה להיות ההזדמנות. חזרתי לארץ והקמתי חברת השקעות.
שעושה מה?
אז כן, אז...
זה עד היום אתה שם?
נכון, כן.
שמה של החברה?
אז חברת השקעות שלי נקראת Lion Investment Partner, ואני בעצם, אני חושב שאני אחד המייסדים בישראל של מודל שלא היה קיים, שנקרא Independent Sponsor, והוא מאוד נפוץ בארצות הברית. Independent Sponsor אומר שאתה לא הולך עכשיו ומגייס קרן גדולה ועם כל הטררם שמסביב, אלא אתה טר אחרי עסקאות, שאתה מאמין שאתה יכול לייצר בהם ערך, ופר עסקה אתה מגייס הון מאותם אלפיס שמשקיעים גם בקרנות, וככה השקעתי במשהו כמו 5 שנים, כמעט 150 מיליון דולר.
באיזה סוגי?
בחברות, בעיקר בחברות טכנולוגיה בוגרות, שבהם הניסיון שלי הוא מאוד משמעותי הרבה פעמים. כחבר בורד, כמשקיע, הסיבה היא רוב החברות... תחשוב בעיקר חברות תוכנה, חברות אינטרנט, כשהן עוברות את השלב הזה של קל איזה 20, 30, 40 מיליון דולר ARR, אלה הסוגים שאני מדבר עליהם, הן כבר לא סטארט-אפ. והאתגרים נהיים אחרים לגמרי. זה אתגרים של סקייל, זה אתגרים של למצוא את הלידרס במקומות אחרים, זה אתגרים של M&A כרוכש, M&A כנרכש, חברות שהולכות פאבליק, החברה הראשונה שהשקעתי בה, קצת כדי להגיל את המעגל, הייתה סימילר ווב. סימילר ווב נוסדה על ידי חבר שלי.
שהיה פה.
מרייכמן. היינו באותה כיתה. אפילו התחלנו קצת כזה לגלגל את הרעיון, זה הרעיון שלו מן הסתם. כאן ברייכמן, ובסוף הצטרפתי לחברה, הצטרפתי לבורד, והיא הונפקה בניו יורק.
בסגירת המעגל, כן.
ממש, כן.
אור אופר, למי שלא מכיר.
נכון, אור אופר.
אתה ממש מראים לי להנחתה, כי אחד הדגלים המשמעותיים שאני מציב לבית הספר למנהל עסקים, זה אמירה שקצת השיחה על ישראל כסטארט-אפ ניישן היא טיפה להשיחה של אתמול, ואנחנו צריכים לדבר על ישראל כסקייל-אפ ניישן, מה שאומר שזה נכון שנוצרים פה הרבה סטארט-אפים וכו', אבל מה שיותר חשוב לדבר עליו, איך אתה לוקח סטארט-אפ והופך אותו לחברה גדולה. בהסתכלות שלי 20 שנה אחורה, אז ישראל באמת הייתה פעם מדינה שבעיקר היו סטארט-אפים שנמכרו באמת בסכומים של עשרות מאות מיליוני דולרים, זה לא הרבה. היום אנחנו רואים יותר ויותר יוניקורנים ששווה מיליארדים, אבל עוד לא מוכרים מיליארדים, אני אומר שעוד 10-15 שנה זה גם יגיע. איפה אתה רואה באמת את האתגרים של חברות ישראליות בעולמות של סקיילינג אפ? ברור ממה שאמרת קודם, שאנחנו סטארט-אפיסטים נהדרים, נכון? כן. אנחנו יודעים להיכנס לפרצה.
כן. אני חושב שישראל היא כבר סקייל-אפ ניישן, בהרבה מובנים.
מסכים.
יש פה המון second time ו-third time founders שמכרו חברות, או נכשלו בחברות, ויודעים לא לחזור על אותן טעויות, וזה בעיניי אחד השרירים הכי חשובים להקמה של אקוסיסטם. מעבר לזה שהם עשו את זה וחזרו או לא חזרו על טעויות, הרעב שלהם, ה-thirst הזה לאקסיט, לדירה, למשכנתה, הוא לא שם. אז זה יותר, can I build a durable business? האם יש פה בעיה ענקית שלי יכול להיות את האנגל לפתור אותה של האחרים אין? זה, בנוסף, וזה קצת מזין את עצמו, בנוסף לזה שכל הקרנות הגדולות האמריקאיות והגלובליות כבר כאן עם נציגים, כבר בשלבים מוקדמים, ומאכילים את החברות האלה, הם מספקות את כל הדשן להגדיל.
למרות שעדיין פרייבט אקוויטי לא נורא מפותח פה.
פרייבט אקוויטי פחות, אם כי, ואני חושב, דיברנו על זה, אני עבדתי בוורבר פינקוס במשך שנתיים וחצי, בתור הנציג שלהם בישראל. וורבר פינקוס היא קרן של כמעט 100 מיליארד דולר של פרייבט אקוויטי בעיקר, ויש עוד מספר קרנות שפעילות בארץ.
אז גם השוק, שם אתה רואה תזוזה.
כן, השוק הוא יגדל גם לשם, זה בלתי נמנע.
כי זה co-evolution שכזה.
כן, ויהיו חברות שיהיו מספיק גדולות והן יהיו חברות ציבוריות, ויהיו חברות שהן מספיק גדולות, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא מתאים להן או לא יכולות להיות ציבוריות, והן ימכרו. יד שתיים, אגב, היא דוגמה טובה לחברה כזו שנמכרה ממש לאחרונה.
נכון. מעניין. אז אתה מאמין ב... זאת אומרת, חזון הסקייל-אפ ניישן הוא כבר קורה, as we speak.
מאוד. אני כן חושב שבגלל המהפכה של ה-AI, ובגלל שיש תחומים מסוימים שישראל בנתה גרביטס בהם, יש יותר מדי צוותים קטנים שעובדים על יותר מדי בעיות קטנות, על מנת לעשות את האקסיט המאוד מהיר הזה.
שזה בזבוז משאבים בראייה רוחבית.
כן. עכשיו, את יוסי... הסטארט-אפיסט, הראייה הרוחבית לא מעניינת יותר מדי, הוא רוצה פשוט לבנות משהו ושיקנו אותו, אבל אני כן חושב שזה בוודאות, וזה אגב קורה בעיקר בתחום הסייבר, זה בוודאות הולך לייצר איזשהו גרייביארד של חברות שיש להם איפשהו בין 2 ל-15 מיליון דולר של הכנסות, הן לא גדולות מספיק, לא גדלות מספיק, לא רווחיות מספיק, ולא מעניינות מספיק לקהילת ה-VC, וזה כן ייצר איזשהו asset class אחר. זה יגיע, כי זה יגיע בכל מקום אחר גם.
כן. הבנתי. טוב, מפה לפה אנחנו מתקרבים לסיום. היה לי מעניין מאוד. אבל אולי כמה מילים שלך לסטודנט שעכשיו מאזין וחושב מה אני יכול להיות לסטודנט או לסטודנטית. חשוב להגיד, אנחנו פה מאוד מאוד מדגישים את ה...
לסטודנטים.
לסטודנטים, כן, לא, אבל כן. אני משקיע הרבה זמן בלמשוך סטודנטיות לעולם, דווקא לעולמות האלה של investment banking ושוק ההון וזה. אני חושב שזה משהו שצריך לפתור. אבל כזה, לסטודנטים, איך אני מגיע להיות עומר ציגלר, או סוג של עומר ציגלר?
אל תהיה עומר, תהיה יותר טוב, או תהיה יותר טוב. זה, נכון. זה כבר רצה ראשונה. אני... חושב שיש כמה דברים שהייתי, שאני אומר היום לאחי הקטן.
אוקיי, בדיוק.
כשהוא חושב על הדברים האלה, וזה קצת, אני חושב אחורה על מה יכול היה לעזור לי, וגם איך מישהו שנמצא נגיד בפוזיציה שלי יכול לעזור למישהו שנמצא כמה שנים מאחורה. אני חושב שאחד הדברים החשובים הוא, ואולי זה לא קונסיסטנטי עם חלק מהדברים שלומדים פה, הוא אנשים לא צריכים לפחד להיות ג'נרליסט. לבחון דברים במשך שנתיים, לראות אם טוב לך לעבוד בסטארט-אפ בחברה גדולה, לעשות דברים הומניים, דברים ריאליים.
אז אני אעצור אותך שנייה, רק אני מצטער שאני כותב, אבל זה משהו שאתה, אני חושב, פחות מכיר. בניגוד להתמחויות הקלאסיות שהיו לנו פעם, מימון, שיווק, ויש גם התמחות בחדשנות דיגיטלית, אנחנו בעצם שינינו החל משנה זו את תוכנית הלימודים, שסטודנטים יכולים לבחור דבר שנקרא אשכולות.
אוקיי.
10 נקודות זכות מימון, ו-10 נקודות זכות שיווק, ומשהו פיתוח עסקי, זה אני ממש מקבל, it's good to mix and match.
לחלוטין. זה גם קצת מתחבר עם, עם הנקודה הבאה שלי, של, אתה יודע, אתה שומע הרבה פעמים שאנשים, הם רוצים לעשות something they love, משהו שהם יהיו passionate about, ואני בצורה אגרסיבית לא מסכים עם זה. Okay. אני חושב שכשאתה טוב מאוד במשהו, ולרוב כשאתה סטודנט, אתה לא באמת יודע במה אתה טוב. אתה צריך לעשות את זה, ולראות אם אתה טוב בזה. יכול להיות שאתה לא יודע שאתה טוב, או יודעת, שאתה ממש טוב במחירות, או ממש טוב במודל פיננסי, או ממש טוב ב-whatever, וחייבים לעשות את זה. אני חושב שזה הולך הפוך. תעשה משהו, תגלה שאתה מאוד מאוד טוב בו, ואם אתה תהיה מאוד טוב בו, אתה תאהב אותו.
נפלא. נראה לי שזה כאילו שורת סיכום מושלמת.
נראה לי גם.
מאוד נהניתי, עומר. תודה רבה. טרקלין אריסון לעסקים. הפודקאסט שבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.